לפני פסח נעסוק בעניין של ליל הסדר ובקשר של ליל הסדר לארץ ישראל. מספר אחד, כתוב בתורה, ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. ליל שימורים הוא להשם, להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה להשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. אומר רש"י במספר 1 א', מגיד שכיוון שהגיע הקץ, לא יכוון המקום כהרף עין. בתתוו בניסן באו מלאכי השרת אצל אברהם לבשרו, בתתוו בניסן נולד יצחק, ובתתוו בניסן נגזרה גזרת בין הבתרים. ליל שימורים שהקדוש ברוך הוא שומר ומצפה לו לקיים הבטחתו להוציאם מארץ מצרים. בעצם היום הזה הכוונה היא בלי שום איחור. כשמגיע הזמן, הקדוש ברוך הוא אוסף את כולם. בכלל קשה להבין את כשאתה קורא בתורה את הדבר הזה, עם ישראל היה מפוזר בכל ארץ מצרים, והם עשו בצק, לא הספיקו להחמיץ. תוך 18 דקות הבצק מחמיץ, ותוך 18 דקות הקדוש ברוך הוא אסף אותם מכל קצווי מצרים, שזה ארץ ענקית, לכיוון יציאת מצרים. אבל כשהגיע הזמן, אז אין שום שהייה, באותו רגע זה קורה. מעניין שרש"י מדגיש שזה היה בתתוו, והוא מביא עוד כמה מאורעות היסטוריים שהיו בתתוו בחודש, 15, המספר 15, תתוו. זה אני אומר הערה צדדית, תכף נטפל בזה גם כן. הבעיה שנראית לי מאוד קשה בליל הסדר, השם של הלילה הזה. הרי הלילה הזה זה לילה נפלא. הנפלא ביותר בתוך מאות השנים שעד יציאת מצרים וגם מאז ועד היום. אז אם היו שואלים אותנו איך לקרוא ללילה הזה, אני לא מאמין שהיינו אומרים לקרוא לו לילה סדר. סדר זה דבר מאוד חשוב. סדר עושה סדר בראש, עושה סדר בבית, עושה סדר, אבל זה היסוד של ליל הסדר. זאת אומרת שזה מסודר. בוודאי שזה מסודר. היינו קוראים לזה נגיד ליל הגאולה, ליל יציאת מצרים. זה שם לכאורה בעל תוכן יותר מאשר המילה סדר. מסוגריים אני אומר לכם, גם השם סידור למה שאנחנו מתפללים בו, גם קצת קשה. סידור, זה סידור, זה כמו שקוראים היום את כל מיני סידורים, בית תפילה, כל מיני שמות בעלי תוכן. מה זה היסוד של סדר? מה ההדגשה המיוחדת של הסדר פה בעניין הזה? באמת המילה סדר בתורה לא נזכרת, אבל תראו באיוב, במספר 3, ארץ איפת כמו אופל וצלמוות, ולא סדרים ותופע כמו אופל. אז אבן עזרא אומר שזה מדובר על הכוכבים, שאם יש איזשהו בלגן בכוכבים, אז אחר כך יש גם חושך. בתרגום אונקלוס יש כמה פעמים סדר. אני קורא מספר 4 למשל, מחוץ לפרוך את העדות באוהל מועד, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני השם תמיד, חוקת עולם לדורותיכם. אז יערוך אותו, מתרגם התרגום אונקלוס, תראו מספר 4 א', יסדר יתה אהרון מרמסה והצפרה. הסדר זה עריכה של דברים, כשדבר עוקב דבר אחד אחרי השני. טוב, אני עוד לא עניתי תשובה למה זה נקרא ליל הסדר, אבל אנחנו רואים שבכלל המילה סדר היא לא דבר מקרי, ואולי זה בעצם היסוד של הסדר, זה להגיד לך שכל אין דבר מקרי בעולם, הכל מסודר בצורה מופלאה מאת הקדוש ברוך הוא. וגם הסדר של הדברים אחד אחרי השני, זה מהווה סדר פנימי של עלייה מדרגה לדרגה. כל מה שאני אומר עכשיו, אני עוד מעט אפרט את זה קצת יותר. המהר"ל מפראג מתעכב על העניין של סדר, לאו דווקא בגלל ליל הסדר, אלא סתם על המילה סדר, והוא אומר במספר 9, מפני כי התורה היא סדר האדם, באיזה מעשה יהיה נוהג ואיך יהיה נוהג ואיך יהיה מסדר מעשיו, וזהו עניין התורה, וכמו שהתורה היא סדר האדם, כך התורה היא סדר של העולם, עד שהתורה היא סדר לכל. כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר. אז פה יש לנו כבר עיקרון. אם אתה הדבר הזה מסודר, יש קשר בין מה שלפני ולמה שאחרי ולמה שבאמצע. הדבר הזה לא מקרי, אין מקרים. הדבר הזה איך הוא אומר כאן? התורה היא סדר האדם. כמו שיש סדר של העולם, כך יש סדר של האדם, וכך יש סדר של ישראל, סדר מיוחד של ישראל. תכף נראה את מה שהמהר"ל מדגיש פה. סדר הכוונה היא דבר עוקב דבר, ואם הייתי אומר יותר עמוק, עלייה משלב לשלב. תסתכלו בסידור, כשיש לנו 18 ברכות בסידור, ואחר כך הוסיפו את הברכה ה-19, אז חז"ל, עמוד שלם, מדברים על הדבר הזה. למה כל דבר נמצא אחרי הדבר השני? למה הברכה הזאת היא אחרי הברכה הזאת, ואיזה מספר היא הברכה הזאת וכדומה? הכל מסודר בדרגות של עלייה אלוקיות, משלב לשלב, והכל דבר אחד. אז זה בעצם מה שאומר כאן המהר"ל. אני ממשיכה להוצא בדבר המהר"ל. אני אבוא קצת למהר"ל בצד שמאל. כתוב במסכת ברכות, בעירובין, בצד שמאל של המהר"ל במספר 9. אמר רבי יהושע בן לוי, המהלך בדרך ואין לו לוויה, יעסוק בתורה שנאמר כי לוויית חן הם לראשיך. מה הכוונה? אומר המהר"ל במקום המודגש, שמירת הסדר מציל מן הפגעים אשר לא ישלטו, כי אין הפגעים שולטים רק כאשר פורש מן העולם. אם אדם לא מסודר, אז הוא נפגע. כמו שאמרנו, כי לכך כל הדרכים בחזקת סכנה. כשאדם הולך בדרך, הוא הולך ממקום למקום, המדבר זה מקום של סכנה. כל הבעיות שהיו לנו עם המתוננים ועם העגל וכל הדברים היו במדבר. אבל כאשר הוא מתחבר אל התורה, יש לו לוויה אל סדר העולם, כי התורה היא סדר העולם. אז לכן כשאני מתחבר, אני נמצא בדרך במקום סכנה, ואם אני מתחבר אל התורה על ידי לימוד התורה, זה מגן עליי שאני אשמור ושאני אשמר, והקדוש ברוך הוא ישמור אותי בסדר הנכון, גם אם אני נמצא בנסיבות לא מסודרות. במהר"ל במספר 10, בהקדמתו לגבורות השם, יש כאן עוד מדרגה בעניין הזה. הוא אומר ככה, אני קורא את המהר"ל במספר 10. מי שאמר כי הניסים אשר יבואו מן השם יתברך, אין להם בכלל סדר מושכל, אין הדבר כן כלל. כלומר, אם אתה מסתכל על סדר העולם, על הטבע של העולם, ואתה רואה פתאום מדי פעם איזה הבזק של נס, פתאום אתה רואה יציאת מצרים באופן ניסי, ואתה רואה את עשרת המכות באופן ניסי, ואתה רואה את כל סדר ההיסטוריה, ואתה רואה את מגילת אסתר עם כל הסדר המיוחד שלה, שהיא נס אחד גדול, הסדר של הדברים של מגילת אסתר. זה מגלה לך שהכל מהקדוש ברוך הוא ואין מקרים. האם גם לדברים היוצאי דופן האלה שנקראים אצלנו ניסים, האם גם להם יש סדר? אומר המהר"ל, כן. גם הדברים היוצאי דופן הם מסודרים מראש, איך שהקדוש ברוך הוא רצה שזה יתהווה. מראש יש סדרים לניסים. אני ממשיך הלאה בתוך המהר"ל במספר 10. במה שיש סדר לעולם, קישור וחיבור והתאחדות עם העולם הנבדל, יש לזה סדר מסודר. מה זה נס? נס זה קשר, הבזק, שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא באופן ישיר, עם העולמות, העולמות, עם העולם שמעל העולם שלנו, מעל הטבע. גם זה מסודר. וכאשר נתן השם יתברך המן לישראל, אל תאמר כלל שלא היה זה בסדר, גם המן זה סדר העולם. ואחר כך הוא ממשיך הלאה, שלוש שורות מלמטה בסוף המהר"ל הזה, מספר 10. ראוי לישראל במה שהם דבקים בעולם הנבדל, אנחנו עם שדבק בעולם גם שמעל העולם שלנו, שיהיה להם ניסים מסודרים. הנה, יש לניסים סדר מסודר מן השם יתברך, ואין דבר מן הניסים יקרה שינוי בנבראים, כי אנו אומרים כי הכל בסדר מסודר מן השם יתברך. זאת אומרת, יש טיפול מיוחד בישראל שקשורים לעולמות העליונים, זה סדר הניסים, ויש בזה, בדבר הזה, סדר. אנחנו תכף נעמיק בזה קצת יותר ממה שעכשיו אני אומר. אבל בכל זאת, אנחנו רואים שהמהר"ל אומר שהעולם מסודר על פי התורה, וכשאדם הולך בדרך אז הוא יכול להינצל אם הוא נדבק בסדר הזה של העולם, ויש סדר מיוחד לישראל שנקרא סדר הניסים. לכן גם בעל הנתיבות המשפט שכתב אגדה של פסח, קרא לה אגדה של פסח מעשה ניסים. אגדה של פסח נפלאה של בעל נתיבות המשפט. תכף נביא ממנו איזה פסקה. עכשיו בואו נחזור רגע אחד לליל הסדר. אם אני קורא לזה ליל הסדר, אני צריך לבחון אם הכל מסודר. והנה אנחנו מסתכלים בתוך ליל הסדר, במרכז של ליל הסדר, לא כל כך מסודר. אני קורא במספר 6. מספר 11. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. זה עיקר ההגדה של פסח. ואלו הן פסח, מצה ומרור, עם ברור מה זה פסח, מה זה מצה ומה זה מרור. אז אני שואל אתכם שאלה, זה מסודר לפי הסדר? בכלל זה סדר הפוך. המרור, 210 שנה היינו משובדים לפרעה במצרים. המרור זה הדבר הראשון. ואחר כך הקדוש ברוך הוא פסח על בתי אבותינו במצרים, בליל הסדר. ואחר כך הם אכלו מצות, הם אכלו מצות גם בליל הסדר, אבל גם אחת הסיבות למצה זה שלא הספיק בציקם להחמיץ. אז הסדר האמיתי היה צריך להיות קודם כל מרור, ואחר כך פסח, ואחר כך בסוף אנחנו היינו במקום פסח מצה ומרור, צריך להיות מרור, פסח, מצה. עומד על כך בעל ההגדה של פסח מעשה ניסים של הנתיבות המשפט, והוא שואל את השאלה הזאת, תראו מספר 12. מרור זה ייפלא בכאן שמקודם היה ראוי שיהיה אכילת המרור לזכר המרירות. זהו, הם מרירו את חייהם שהיה מקודם. ואחר כך אכילת הפסח והמצה שהוא לזכר הגאולה שהיה אחר כך. ונראה דזה בא להורות שאין לנו עושים עיקר מהגאולה מחמת שניצלנו מהמרירות. רק עיקר הטובה והשבח אצלנו בגאולה ומה שנקנינו לעבדים לא יתברך, ולקח אותנו לא לעם. וזהו טובה, אף אם היינו מלכים ושרים במצרים. אומר פה דבר מאוד מעניין. האם, אילו היינו במצרים יושבים בפרלמנט המצרי, והיו לנו שרים בתוך ממשלת מצרים, האם גם אז היינו עושים ליל הסדר? אומר המהר"ל, בטח שהיינו עושים ליל הסדר. כי אם אתה אומר שכל ליל הסדר יסודו הוא בגלל שניצלנו מהמרירות, שזה דבר עצום גם כן, ומעבדות ובית עבדים כזה של מצרים, אז אילו היינו באמת לא עבדים במצרים, אלא היינו באמת שרים במצרים, לא היינו עושים ליל הסדר. אומר מה לא נכון, טעות. עיקר ליל הסדר, אומר המהר"ל, זה מה שנקנינו לעבדים לא יתברך. ואחר כך הוא מרחיב את זה קצת יותר, תסתכלו בצד שמאל, אשר גאה לנו וגאל את אבותינו, עיקר, אני, במקום הנודגש, עיקר הנס ביציאת מצרים הגאולה, שמה שנקנינו לעבדים לא יתברך, והכניסנו לקדושתו והנחילנו קדושת ארץ העליונה והתחתונה, כמובן ארץ ישראל, וכך הוא גם מסיים את הפסקה הזו בצד שמאל, כיוון שעיקר התכלית היה ביציאה לתת לנו קדושת הארץ. כל מה שיצאנו ממצרים והגדלות של יציאת מצרים, זה לא רק ההשתחררות מהמרירות, זה דבר צדדי, אלא שאנחנו נהיינו קנויים לקדוש ברוך הוא, ודרכנו מופיע בעולם, ואז נהיינו לעם כור הברזל במצרים, והשיא זה יהיה כשנגיע בעזרת השם לארץ ישראל. ותראו, בחז"ל הם קושרים את ליל הסדר תכף בהתחלה לארץ ישראל. תראו, תסתכלו רגע אחד במספר 2 למעלה. כתוב ככה. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. אומר יונתן בן עוזיאל במספר 2 א', אתון חמיתון מהדעבדית למצרים, הוא תענית ידחון על עננים כעל גדפי נשרים, לקחתי אתכם ממצרים על עננים אדומים לכנפי נשרים, הליקופטרים כאלה, מין פילוסים, פילוסים זה מצרים, והובילי את ידחון לאתר בית מקדשה, התסתי אתכם בליל הסדר הראשון בהיסטוריה, ממצרים להר הבית, למעבד תמן פיסחה. ואחר כך הטבת ידחון לפילוסון, ואחר כך וכו' וכו'. כלומר, בליל הסדר הראשון אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא הטיס לפחות את הגברים להר הבית, שם הם שחטו את הפסח, וחזרו בטיסה לחזרה למצרים לעשות את קורבן הפסח. זאת אומרת, אנחנו רואים בהחלט שרבי נתן בן עוזיאל היה תנא. הוא מספר לנו, תדע לך, שכל הישיבה בליל הסדר, גם אם אתה במצרים וגם אם אתה באמריקה או בכל מקום שאתה נמצא, אתה נמצא בעצם בארץ ישראל. וכל המטרה של יציאת מצרים הייתה לבוא בסוף לארץ ישראל. אז היה אימונים לקראת הביאה לארץ ישראל, ההטסה הזאת של שאלו אותי הליקופטרים, כן, קודש בוח יש לו הליקופטרים מצוינים יותר טובים משלנו. אבל מה שחזר רוצים פה להדגיש, יכול להיות שהכוונה היא יותר עמוקה ממה שעכשיו אני אומר, אבל מה שהם רוצים להדגיש, שאתה יושב בליל הסדר, תזכור ועשה אתכם על כנפי נשרים, המטרה של ליל הסדר, בדיוק כמו שאמר מעשה ניסים בעל הנתיבות המשפט, היא להגיע בסופו של דבר, או לחנך אותנו ולאמן אותנו בשלב אחרי שלב לפי הסדר, עד שנגיע לארץ ישראל. עכשיו תסתכלו, יש בתוך ההגדה של פסח כמה וכמה מספרים. אני חושב שהמספר השולט זה מספר 15. תראו, אפילו בסימן שאנחנו אומרים לפני שאנחנו מתחילים את הסדר, אז אנחנו, יש לנו סימן כזה, מספר 6. קדש, אורחס, קרפס, יחס, מגיד, מרחסה וכו' וכו'. תספרו, יש פה 15 שלבים. זה מאוד מסודר, 15 שלבים. בתוך ההגדה של פסח אנחנו מתחילים לספר את ההיסטוריה. אני קורא 7. על אחת כמה וכמה, טובה כפולה, למה מכובדת למקום עלינו, הוציאנו ממצרים, 14 שבטים, תספרו את כל האירועים האלה, 15 אירועים. יש כאן בעיה, למה זה נגמר, זה נגמר פה והכניסנו לארץ ישראל, קורא שורה שלישית לפני ספר מקור 7, בנה לנו את בית הבחירה ולכפר על כל עוונותינו, יש גם המשך היסטוריה. יש בית ראשון, יש בית שני, יש הגדה של פסח, סליחה, יש לנו פורים, יש לנו המון אירועים נוספים שהיו לנו ושיהיו לנו בעתיד. למה זה נעצר פה? כי כאן כבר היה בהיסטוריה דבר כזה, שלב אחרי שלב, וכבר הגענו לארץ ישראל, וגם מטרת ליל הסדר היא להגיע לארץ ישראל. אבל למה דווקא 15? אפשר לסדר את העסק הזה אולי בצורה אחרת, למה דווקא 15? תכף תראו שיש לזה משמעות מאוד חשובה. תיקחו פה עוד דף אחד. זה דף שקשור מאוד, הדף הזה. אם אתה מחפש את המספר 15 במקורות, אז זה דבר מאוד מעניין. בית המקדש בנוי הרבה מאוד על המספר 15, וגם הגדולים אומרים על הדבר הזה, כי ביה השם צור עולמים, יוד קי, זה 15. אני אביא דוגמה. לא כתוב אצלכם בדף. בבוקר אנחנו אומרים קורבנות. אז יש שם ככה, מערכה הגדולה ואחר כך מערכה השנייה לקטורת, סידור שני גזרי עצים, דישו מזבח הפנימי, הטבעת 5 נרות, תמיד, 2 נרות וכו' וכו'. מה שכתוב שם, ביום, היום סדר סדר המערכה, תספרו את כל המערכות האלה, 15 שלבים. אם אתם מסתכלים בדף שקיבלתם עכשיו ממני הרגע, תסתכלו במספר 21, בצד ימי למטה, 15 ממונים היו במקדש. וכן ממנים לעולם על כל דבר, מ-15 דברים אלו, ממונה אחד. סתם זה מעניין. יש בית מקדש, יש שם המפקד העליון, קוראים לו הכהן הגדול, יש לו סגן, ויש לו 15 אנשים שהם המנהלים של כל מיני שטחי עבודה בבית המקדש. ואלו הם על הזמנים, זה קבוצה של אנשים שמסתכלים, כבר יש זריחה ושקיעה, על נעילת שערים בתוך בית המקדש ועל הפתיחה, על השומרים שב-24 נקודות שמירה יש 21 של הלוויים ועוד 3 של הכהנים, על המשוררים בבית המקדש יש מקהלה ענקית של הלוויים ושל ישראל מיוחסים, גם יכולים לשיר שם, שרים על הקורבנות, היום שבו היום הלוויים אומרים בבית המקדש, ועל הצלצל ועל שער כלי שיר, תזמורת ענקית של למעלה מ-300 נגנים, כתוב מפורס ברמב״ם, כמה כינורות, כמה צלצלים, כמה זה, כל הפירוט מלא של כל כלי המקדש, בית המקדש זה מקום כולו שמחה. אז מוכרח להיות שם תזמורת, מוכרח להיות שם הקהלה ענקית. על הפייסות זה מי שמסדר את הפייס, את סדר העבודות, מי שזוכה בזה. על הכינים זה מי שחייב קורבנות של ציפורים. על החותמות, אתם יודעים שבית המקדש מסביב הוא מוקף קילומטרים של אורוות. יש שם כבשים, עיזים, יש שם אילים. יש שם מקום של ציפורים, אתם רואים, הכל מסודר. יש שם, זה שטח עצום שמישהו הפעם עשה חשבון של כמה טונות רק אוכל צריך להביא בשביל כל הבהמות האלה שנמצאים שם בתוך האורוות הענקיות האלה שמסביב לבית המקדש. ואז יש אחד שהוא ממונה על החותמות. הכוונה היא לא כל אחד הולך שלם לרפת, לוקח את הכבש, נגיד, בערב פסח, בקורבן פסח, והולך לבית המקדש, אלא הוא הולך וקונה חותמת כזאת, מין אסימון, ואז הולכים לרפת, לוקחים את הכבש, להקריב אותו קורבן פסח, ואחר כך עושים בלילה, אחרי כל העסק, חשבונות, רואים אם בעל הכבשים לא גנב איזה כבש שם, או בעל החותמות לא עשה משהו לא בסדר, משווים את החותמות, זה סיפור שלם. על הנסחים, ינות, זה צריכים להיות טונות של יין שם לנסח. על החולים, בבית המקדש היו הרבה חולים. הכהנים היו חולים הרבה מאוד. אז הרמב"ם מסביר למה זה. למה הם היו חולים? הבגדים של הכהנים, שלמדנו אותם, שאנחנו באמצע הלימודים שלהם עכשיו, גם כן בפרשות שלנו, בסך הכל ארבע בגדים. והבגדים האלה, אחד מהם זה רק ארבנט. אסור ללבוש סוודר, אסור ללבוש מעיל, אסור ללכת עם נעליים. הולכים בבית המקדש, תגורי, נגיד יום שלג, או יום חם, או יום קר מאוד. יש איזה חימום מתחת בית המקדש, אבל פה תופס הכהן איזה חתיכת צורה לחיים וקיבה מהקורבן הזה ומקורבן יולדת, ופה אוכלים בצורה בלתי מסודרת, כך אומר הרמב״ם, לכן יש רופא ראשי שם, עם רופאים, רופאי משנה, זה מה שכתוב פה על החולים. והם מטפלים בכהנים. על המים, יש אחד שממונה על כל סדרי המים בירושלים, לא רק בית המקדש. על מעשה לחם הפנים, שזה גם כן אמנות מיוחדת, על מעשה הקטורת, זה גם כן צריכים את גוונות מיוחדות, על מעשה הפרוכת, יש שם פרוכות אדירות, שאנחנו לא יודעים איך בכלל באיזה מנוף יכול להרים אותם, זה פרוכות אבות, שמנות, גדולות, שמים אותם במקווה, צריכים איזה מקווה אדיר בשביל הפרוכות האלה, שזה נטמע. על מעשה בידי כהונה, גם דבר מאוד מסובך, אבל בסך הכל אני כאן מתכוון למספר 15. אתם רואים שיש פה 15, אומר הרמב"ם, 15 מימונים היו במקדש. כי ביה השם צור עולמי. והמספר 15 בהחלט הוא מופיע מספר פעמים בהקשר לבית המקדש בעוד מקומות שאני כאן לא הזכרתי. מה זה בא להגיד? שתדע לך, כי ביה השם צור עולמי. אנחנו כל הזמן, כל יום, כל שעה וכל רגע מחכים לקיום הדבר הזה. כי ביה השם צור עולמים. לעולם אנחנו מחכים לשלבים האלה של בית המקדש. הרמב"ם מסביר גם שהמקדש לכן לא בנוי המקדש במישור, אלא הוא עשוי במעלה ההר, תראו במספר 20, בדף שקיבלתם ממני עכשיו, המקדש כולו לא היה במישור, למה לא? הרבה יותר נוח שהכל במישור ועושים את העבודה בלי בעיות. כשאדם נכנס משער המזרחי של הר הבית, הכוונה נכנסים להר הבית מכיוון הר הזיתים, מעלך עד סוף החיל בשווה, עולה מן החיל עזרת נשים ב-12 מעלות, ומעלך כל עזרת נשים בשווה, עולה מן עזרת נשים ב-15 מעלות, זה 15 מעלות שיר המעלות, הרי זה 15 פרקים של שיר המעלות. רום כל מעלה חצי ימה וכו' וכו', מעלך כל עזרת ישראל, אחר כך עולה לעזרת כהנים, אחר כך הוא עולה לבין העולם ולמזבח, אחר כך הוא נכנס להיכל, ולפעמים נכנסים לבית קודשי הקודשים 4 פעמים ביום אחד ביום הכיפורים. כדי להגיד לך שאנחנו עולים משלב לשלב. אתם רואים גם פה המספר 15 הוא המרכזי בשלבים האלה. אנחנו הולכים, ולכן זה עשוי כמו הר, כדי שתדע לך, כשאתה רוצה להיות יהודי כמו שצריך, תלך לפי הסדר. מדרגה לדרגה, עד תקפוץ דרגות, כבר הסברנו פעם למה כתוב, מי שעומד בחוץ לארץ, אז הוא צריך לכוון את פניו כנגד ארץ ישראל. בארץ ישראל כנגד ירושלים, בירושלים כנגד הר הבית, בהר הבית כנגד קודש הקודשים. למה לא כתוב מי שעומד בחוץ לארץ יכוון פניו כנגד קודש הקודשים? היום אפשר בדיוק את האזימות לסדר בדיוק על המילימטר בכיוון של בית המקדש, גם אתה נמצא בניו זילנד, בכל המקומות האלה. למה זה לא ככה? כי אל תקפוץ לשלבים. אתה עכשיו איש בחוץ לארץ, קודם כל תבוא לארץ ישראל, אחר כך תבוא לירושלים, אחר כך תבוא להר הבית. יש שלבים, אי אפשר לקפוץ שלבים. חוץ מהניסים שהם באמת קפיצות מיוחדות, שתכף נראה קצת את העניין הזה של סדר הניסים, אבל באופן עקרוני, ללכת בצורה מסודר. זה לא סתם דבר יקי של הסדר, אלא זה פשוט דבר מהותי. א', הסדר עושה את הכל אחד, במטרה אחת, וב', ככה אתה עולה משלב לשלב. עכשיו תראו. שאלתי מקודם, למה נעצרנו בבניין בית המקדש ב-15 שלבים הראשונים? אבל באמת, יש המשך בהגדה של פסח שממשיכה את ההיסטוריה מבניין בית המקדש הראשון, לכפר על נפשותינו מה שראינו מקודם, עד סוף כל הדורות. איפה זה נמצא? באופן נסתר. בחד גדיה. אתה מסתכל על חד גדיה בסוף ההגדה של פסח, דבר נורא מוזר. הילדים נורא שמחים מהסיפור הזה, שהיה ככה, ויגדי, ואחר כך אכלו אותו, ואחר כך במים שפכו המים, קיבו את האש, ככה וככה. מה זה הסיפור הזה? ובזה הסיומת של הגדה של פסח. אבל נתיבות המשפט מביא, אני לא יודע בשם איזה ספר, תראו מספר 14 בדף שקיבלתי ממני עכשיו, הוא מסביר את השלבים של 10 שלבים, גם מספר 10 יש לו הרבה מאוד משמעויות, בתוך ההיסטוריה החל מבית המקדש. חד גדיה, אני קורא 14. איתה במפרשים שבית המקדש נקרא גדי, כמו שנאמר בשיר השירים בחרמי עין גדי. איתה בירושלמי שדוד כשקנה גורן מהרוונה, גבה מכל שבט שני זהובים. יש ירושלמי כזה. חד גדיה דזווין אבא דוד המלך, ביטרי זוזי מכל השבטים. עת השון רע, אומר בעל נתיבות המשפט בשם הספר הזה, זה נבוכד נצר, שבית המקדש נחרב על ידו. ביטה במדרש, שון רע זה מלך בבל, שונא רע. עת הכלבה זה קורש שינק מכלבתה. קורש שלא היה לו הורים, אז הוא ינק מכלבתה, ואחר כך הוא עושה את הצרת קורש. בזכותו יש בניין בית המקדש השני. עת המקל זה מלך יוון. ביטה במדרש, זה יוון שרודה במקל. כי מפרס, מקורש, לקח יוון. עת הנורה זה החשמונאים, כי הכהנים נקראים אש, לכן המצווה בחנוכה בנרות. עת המאיה זה ארם, רומא. דיטה במדרש, כל מים רבים זה ארם, שכולו הולך בסוף העולם, כי מן החשמונאים לקח ארם. עת התורה זה אקום, אקום באופן כללי זה הנצרות. דיטה במדרש, תור זה אקום, אבל יש גרסה אחרת בתוך ההגדה של פסח. שכתבתי את חלקה פה לפניכם קצת יותר למטה, את התורה זה ישמעאל. דהית במדרש תור זה ישמעאל, כי מן ארם לקחו ישמעאל. ואחר כך כתוב בהמשך, ואת השוחט זה משיח בן יוסף, שישחט ויחלק עלי את העקום, אבל בפי הגרסה השנייה, שוחט זה משיח בן יוסף, שיקח מישמעאל. זה בימינו אל שלנו. אנחנו עוד לא לקחנו ישמעאל, אבל אנחנו בדרך. ואת המלאך המוות, כי משיח בן יוסף יהרג על ידי מלאך המוות, זה פרשה בפני עצמה. אתה הקדוש ברוך הוא, כי לעתיד הקדוש ברוך הוא בעצמו יבוא ויבדנו, ובילה המוות לנצח. אין יותר מוות אחר כך. אז אתם רואים שיש בהגדה של פסח בסוף השלמה של ה-15 שלבים הראשונים, פלוס עוד 10 שלבים, עד שאנחנו מגיעים בסופו של דבר לימות המשיח. את המהר"ל הזה שקראתי אותו מקודם, מדברים עליו הרבה אחרונים. אני אביא פה שתי דוגמאות, אולי 3. תראו במספר 16, בדף שקיבלתם ממני עכשיו. שמעתי מפי, כך אומר השפת אמת, שמעתי מפי מורי ז"ל, על שקוראים ליל הפסח סדר, וכן אומרים חסל סידור פסח, לרמוז למה שכתב המהר"ל ז"ל, כמו שיש סדר לטבע, כן יש סדר מיוחד לניסים ונפלאות, כמו שכתבנו למעלה. סדר לרמוז שגם תהלוכות הגלות היה הכל סדר מיוחד. גם הדברים השליליים, גם הגלות היא הייתה בסדר מיוחד. היה מראש בתתוו בניסן, כשהיה הברית בין הבתרים, קיבל אברהם אבינו מתווה שכולל גם את הגלות. שלא נאמר כי קרה סיבה ששלט מישהו בבני ישראל, זה מקרה, אין מקרים. הרב ציודה היה תמיד אומר, אחד אמר לו, בטח איזה דימות פעם באיזה שיעור, אז אחד אמר, זה מקרה. אז הוא אמר, אין מקרים. הוא הביא משם איזה מישהו, אני לא יודע מי, המקרה הוא הקדוש ברוך הוא באינקוגניטו. כבר אני חושב שהזכר את זה כבר פעם פה. מה זה אינקוגניטו? אתם יודעים שבעבר לא היה תקשורת כמו היום, שעוקבים אחרי השרים ואחרי המלכים וכל דבר, מחטטים להם בתוך הבטן. לא ידעו. אז המלך היה רוצה תמיד לדעת, להתעניין מה אומרים הציבור עליו, מה דעת הקהל. לא היו סקרים וכל מיני דברים כמו שהיו. אז הוא היה מתחפש לאיש פשוט, לעיקר, היה מסתובב בשוק, שומע את השיחות של האנשים וכל מיני דברים, לפי זה היה כנראה עובד לדעת מה התגובות של האנשים. זה נקרא אינקוגניטו. אז תדע לך, אמר רב ציודה, אין מקרים בעולם. גם מה שנראה לך מקרה, גם שנקרא לך זה נס פתאומי וכדומה, זה הקדוש ברוך הוא באינקוגניטו. הקדוש ברוך הוא בנסתר, נמצא שם בתוך הדבר הזה. והרבה פעמים אנחנו לא עומדים, גם על הדברים השליליים, מה זה עשה השם לנו. אבל אחרי שעוברים שנים, ואחרי שעוברים לפעמים מפרזות שנים, אולי מאות שנים, אנחנו יודעים מה שקרה פה. אם תסתכלו כל ההשתלשלות של הלסד, של פורים, בהתחלה לא יודעים שום דבר, זה כנראה כמו אוסף של דברים בלתי מסודרים, אחר כך אתה רואה שהכל היה מסודר מהקדוש ברוך הוא, שהוא שתל כבר בבית המלך את אסתר וכו' וכו'. זה דוגמה אחת. אחרי השואה הנוראה הזאת שאנחנו מזועזעים כל פעם שאנחנו נזכרים בה, 3 שנים אחרי זה קם ישראל כמו אריה וקם את מדינת ישראל. יש בהחלט סדר גם בדברים השליליים חס ושלום, וזה הכל מוביל מדרגה לדרגה. לפעמים מעלים אותנו בדרגה על ידי ייסורים, ולפעמים מעלים אותנו בדרגה על ידי דברים חיוביים. הכל מסודר בסדר נפלא מאת הקדוש ברוך הוא. גם אותו דבר אומר השם ישמואל, תראו מספר 17, טעם שנקרא הסעודה זו סדר, אמר ערים, זה חידושי ערים, על פי דברי המהר"ל, שאין הניסים מקרה, אלא שיש סדר לניסים. יש סדר לניסים, יש גם הניסים סדר. ואני חושב אולי בעומק הדברים, העובדה הזאת שאנחנו יודעים את הידיעה הזאת של המהר"ל, שיש סדר לניסים, היא נותנת לנו את הביטחון שמה שעוד לא היה, ומה שתיאר פה בחד גדיה, מה שיהיה לעתיד, כל הניסחון על ישמעאל וכל הדברים האלה, כמו שזה סודר בסדר נפלא עד עכשיו, זה כך ימשיך גם בעתיד. ונותן לנו את האמון בדברי הנביאים, שמה שהיה ומה שעכשיו נמצא, הכל מסודר מאת הקדוש ברוך הוא. נכון, זה לא סוד שאנחנו צריכים להתפלל, ולבקש רחמים על חולים, ולבקש רחמים על שבויים, וכל מיני דברים כאלה. זה גם חלק מהדברים שאנחנו, הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו, כדי שנתפלל ונהיה קרובים אליו, אבל זה הכל בסדר מסודר, וכמו שהיה עד עכשיו מסודר ויצרנו מכל הצרות, ככה גם יהיה בעתיד. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה העתיד הזה, אבל עד ימות המשיח, הכל מסודר בסדר אלוקי נפלא מיוחד לישראל. ואני חושב שאולי זה גם כוונת מרן הרב זצ"ל, כשהוא מדבר על מקור הציונות, והוא אומר, הלו יש באיזשהו מקום, הרב כותב, שיש 3 סוגי אנשים שבאים לארץ ישראל. יש כאלה שבאים לארץ ישראל כי יש להם מרור, רודפים אותם בחוץ לארץ, בצרפת, אנטישמיות, כל מיני דברים כאלה, באים לארץ ישראל. זה דרגה שופר קטן. יש שופר בינוני, באים לארץ ישראל כדי לקיים מצוות התלויות בארץ, בחוץ לארץ, אי אפשר לקיים, זה שופר בינוני. ויש שופר גדול, זה כמו שמתאר אותו כאן מרן הרב זצ"ל, במספר 15, באגרות הראייה, מקור הציונות הוא המקור הקדוש העליון לתנ"ך, נותן לה בכל העומק העוד המסורתי, לא הד כל, שעם שנוי בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח מרודפיו. זה בדיוק מקביל למרור שלנו. רוצים אותנו, אז אנחנו, ברוך השם, נסענו משם. ראוי להשיב לתנועת עולמים זו את חייה. לא זה מה שייתן עוצמה לציונות, אם אנחנו באים לארץ ישראל בגלל רדיפות, אלא שגוי קדוש, סגולת העמים, גור אריה יהודה, נאור מתרדמתו הארוכה, והנה הוא הולך ושב אל נחלתו, אל גאון יעקב אשר עייף כבשר. ככה צריך לבוא לארץ ישראל. אנחנו, ולזכור שאנחנו, איך הוא אומר כאן, גור אריה יהודה, לא להיות מסכנים ומשובדים, ויודע, משובדים לכל מיני עמים, ולכל מיני דעות של אחרים, ולכל מיני עמים בעולם. אנחנו גור אריה יהודה שנאור מתרדמתו, הוא חוזר על זה גם באורות התחייה, מספר 15 א', תראו מה שהוא אומר, כל זמן שאור התורה העליונה הוא עזוק, הוא חתום ועזוק, כמובן הפנימיות התורה, אין התביעה הפנימית של שיבת ציון מתעוררת בעומק ואמונה. רק אם לומדים אמונה, אז מתעוררים כמו שצריך. ההתעוררות שבאה מצד הצרות והרדיפות של האומות, אינה כמתעוררות מקרית של צירוף, היא ראויה להליב על ידה כוחות נכשלים. יסוד החיים מוכרח לבוא מצד עצמיותה של התביעה הצורתית של האומה, המטרה של האומה, הוא התגדל והתאמץ בכל מה שאור התורתה הפנימית, אומר, לכן הוא קורא לקרוא, תורתה הפנימית, הכוונה לקרוא ללימוד אמונה. בלימוד אמונה אנחנו מתעוררים כמו שצריך. זאת אומרת, בהחלט, לסיכומו של דבר, מה שאמרנו עד עכשיו, על ליל הסדר זה לא מקרי, להגיד לך שאין מקרים בעולם, גם הניסים וגם לחס ושלום הצרות הם חלק מסודר, מתווה מראש, ובדיוק כשמגיע הזמן, כך התחלנו את השיר, בעצם היום הזה, בשנייה שמגיע לפי הסדר האלוקי, הגאולה היא מגיעה בצורה, תוך 6 ימים כבשנו את כל 13 בארץ ישראל, את כל סיני, שזה פי 3 מכל שטח ארץ ישראל. כשזה מגיע, זה הולך במכה, אבל בתנאי שבאמת זה הקדמה מסודרת מקודם של שלב אחרי שלב, וגם אחרי זה יהיה שלב אחרי שלב. זה הסדר האלוקי של העולם, ולכן התורה היא נקראת סדר העולם. וזה הדגש החזק, ומה שכאן אמר בעל נתיבות המשפט, שאנחנו חוגגים את ליל הסדר, לא בגלל המרירות, גם את המרירות, גם את המרור אנחנו זוכים, בכלל, בוודאי. אז זה דבר עצום שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו מהמרירות. המטרה היא, כמו שקראתי פה למעלה, בצד שמאל למעלה, עיקר תכלית יציאת מצרים, לתת לנו קדושת ארץ ישראל. זה התכלית של יציאת מצרים. אז היו לנו בעיות, והיו לנו מרגלים, והיו לנו 40 שנה הסתובבנו במדבר. גם זה חלק מהסדר. אתם זוכרים שאבן עזרא אמר, למה הקדוש ברוך הוא סיבב את היהודים 40 שנה במדבר? כדי שדור המדבר, דור יוצא מצרים, לא יכול לבנות את ארץ ישראל, כי זה דור של עבדים, התחנכו בעבדות. אם אבן עזרא לא היה אומר את זה, אנחנו לא היינו יכולים להגיד את הדבר הזה. אבל הכנה לדבר הזה, כדי שהאנשים שלא עברו את שיבוד מצרים, יכבשו את ארץ ישראל, בעוז ובגבורה, כמו אריה, כמו שאמר כאן הרב, גור אריה יהודה, אז גם זה חלק מהסדר של העולם. עכשיו אני רוצה לסיים פה, יש לי פה, הבאתי איתי את ההקדמה של הרב חרלאפ להגדה של פסח. אני בבית שלי תמיד נוהג לקרוא את הדבר הזה לפני ליל הסדר. אז אני יודע שאנשים עמוסים וצריכים לבשל וכל מיני דברים, אבל כשמתיישבים לסדר, אני חושב שכדאי לקרוא, ואני אקרא את זה לא בהרבה זמן, במהירות. ויש פה כמה מהדברים שאני אמרנו אותם פה, אבל פה זה ביתר עומק וביתר גדלות. אני לא אקרא את הכל. מספר 3 אני קורא. כל סדר הלילה, מצה, מרור, 4 כוסות, הגדה, מביא זרמים של קודש לכל השנה כולה. כי בעצם לפסח זה הרגל הראשון, שהוא ממנו אנחנו אחר כך יונקים את המשך הדרך. וזה מביא זרמים של קודש להיות כל, לחיות גם בכל השנה כולה חיי קודש בדבקות אחת לשם יתברך. מצוות אכילת מצה מרחיקה את האדם מכל מיני התעוררות והתפעלויות אנושיות, תאווה וכל מידה רעה. היא מעמידה אותו על ההרגש היותר נעלה, להרגיש את השם יתברך עמוק בקרב קהילותיו ולבבו, שלא לעשות דבר גדול וקטן נגד רצונו יתברך שמו. להיות עבד להשם יתברך ולא עבד לעבדים. נקנינו לו לעבדים לקדוש ברוך הוא, כמו שאמר שם נתיבות המשפט. בלילה 4 אני קורא. בלילה הזה מתלקח הלהב הקדוש של הצינור הגזעי של ישראל. אנחנו לא מפחדים מגזענות. אנחנו גזע קודש, זה לא מחייב אותנו לכבוש את כל העולם ולהשתלט על כל העולם כמו עם החשמה מהנאצים שדיברנו עליהם בפעם שעברה. אבל זה מחייב אותנו להיות עם השם ולהיות לדוגמה, אור לכל הגויים. וקודם כל לעצמנו. ולהיות דביקים תמיד בקדוש ברוך הוא. צינור הגזעי של ישראל זה צינור שדרכו הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם, בעם ישראל. הוא זרם הקודש הזורם בכל אחד מישראל, מהאבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב. בלילה הזה מתעניין כל בן ומשתוקק לעמוד על סוד קדושים של שיבת אמונים בהדרת קודש. כנגד 4 בנים דיברה תורה, אפילו הרשע. אם כי נראה ששואל ברשעות ובליצנות, בפנימיות הוא מחכה לתשובת הדרת הסיבה של מורך הסדר. לכן הוא שואל. הלילה הזה הוא הלילה המיוחד להשבת בנים לאבות ואבות לבניהם. עבודת הקודש העתידה לאליהו הנביא וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זה חלק מהדברים של ליל הסדר עם הילדים. וזה יסוד המסורה בדבר בו אליהו הנביא והכנת כוסו בלילה הזה. אנחנו חיים עכשיו, כבר קופצים קצת לעתיד הרחוק. וזה אולי, מקווים שהוא קורא, הקלו בכל יום שיעבור, אליהו ומשיח. גילוי שכינה של הלילה הזה שונה ונבדל מכל מיני גילויים של שכינה שאפשר להתגלות בכל השנה כולה. הגילוי של הלילה הוא גילוי מלא של האחדות הנעלמה. הסדר הזה שאני אמרתי. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הלילה הזה הוא לילה של נבואה לכל ישראל. לכל אחד ואחד מישראל עולה אז למדרגת צדיק וכל שבעת הרקיעים פתוחים לפניו. ניצונות של אור קודש מתנוצצים אצלו והמדרגות הולכות ומפקות מדרגות בהדרגה. בלי הרף. וכל היודע להכין עצמו לקראת הגדולה של הלילה, הוא פורח ממדרגה למדרגה, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואעשה אתכם על כנפי נשרים, מה שאמרתי קודם, שם הוא כאילו דרגום מעיינותם בנוזיה, בתחילת, זה מה שאומר כאן הרב חרלאפ, הקדוש ברוך הוא הטיס אותנו לארץ ישראל באותו זמן, ואנחנו צריכים לטוס להיות בתוך הר הבית, בכל ליל הסדר, גם אם אנחנו נמצאים בחוץ לארץ. בלילה הזה מתעטרים כל ישראל באתרת תפארת אוויר הקודש של ארץ ישראל. או באור הקודש של מקום המקדש, כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. וכל אלה היודעים לערוך את הסדר הנפלא של הלילה בקדושת המחשבה או בזירות הדינים לכל פרטיהם ודקדוקיהם, מרגישים את קדושת ארץ ישראל בכל מקום שהם, כאילו נמצאים ממש בארץ ישראל. היום תרגום יונתן, שתולים בבית השם בחצות אלוקינו יפריחו. נמדל לי פה לסוף. 11 בחג המצות הכל משתחרר. הכלל והפרט. כל אחד מישראל, גם אשר בכל השנה איננו זוכה להיות נגאל ממיני עבדות שונים, בחג הקדוש הזה, הנה הוא משתחרר לגמרי, וכל היודע להיות מקשיב אמת לימים האלה, מוצל לו מכל מיני לחץ ושיעבוד, והוא לקוח ומשובד לשם יתברך, שהאושר היותר גדול והחירות היותר נמרצה, וזוכה להגיע למדרגת העבד השם. שיהיה חג שמח.